השיעור היום מוקדש לזכותה של ביתו של אחד הלומדים, רוני בת ציון גולדמן, שתחיה, שחוגגת היום 10 שנים. רוני תמשיך יחד עם שאר המשפחה לגדול למידות טובות ויראת שמיים מתוך בריאות, שמחה ונחת ממני, מהמשפחה שלך ומכל הלומדים. מזל טוב, ואגב, המזל טוב שלך כפול, גם לך ליום הולדת וגם לסיום המסכת. ועכשיו בואו באמת נתחיל את הדף האחרון של המסכת. שלום לכולם, כאן אורי מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קי"ג במסכת סנהדרין, בעזרת השם הדף האחרון למסכת. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם, ונסיים בעמוד ב', כאמור בסיום המסכת. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לראות דברים בתוך יר הנידחת שאותם לא שורפים. בחלק השני, אחרי שחבנו את יר הנידחת, השאלה היא האם אפשר לעשות שם גינות ופרדסים. בחלק השלישי נדבר על האילנות של עיר הנידחת, בחלק הרביעי נראה מאמר מוסגר לגבי העיר יריחו, ועם שם גם נגיע לאחאב, אליהו ועוד, ובחלק החמישי נחזור לעיר הנידחת לגבי למען ישוב השם מחרון אפו. בואו נתחיל. אז החלק הראשון זה כאמור המשך הדברים הקדושים שנמצאים בתוך עיר הנידחת שאותם לא שורפים, והיום נדבר על מעשר שני וכתבי הקודש, שההסבר המשותף לשניהם למה לא שורפים אותם זה שמצד אחד שניהם לא נחשבים ממון גבוה אלא ממון הדיות, ולכן עקרונית מן הדין דווקא כן אמורים לשרוף אותם, אבל כיוון שהם בכל זאת קדושים אז לא שורפים אלא גונזים אותם, כלומר קוברים אותם. זה באופן כללי. עכשיו נפרט על כל אחד. אז לגבי מעשר שני, שוב נזכיר, אנחנו מסבירים שמדובר בממון הדיות, ולכן מן הדין הוא כן נאסר, רק שבכל זאת לא שורפים כי הוא קדוש, אז קוברים. עכשיו, על זה מקשה הגמרא מברייטה, רק שימו לב, בגמרא כתוב תנן הטם, אבל בכל זאת זה ברייטה, לא משנה, שמדברת על נושא אחר לגמרי, אבל עוד מעט יתקשר אלינו. הנושא שם זה האם עיסה של מעשר שני חייבת בחלה. במה זה תלוי? זה תלוי האם מעשר שני הוא ממון גבוה, ואז הוא פטור מחלה, או ממון הדיות, רגיל, אז הוא חייב בחלה. אז באותה ברייתא יש מחלוקת תנאים, רבי מאיר אומר שהיא פטורה, וחכמים אומרים שהיא חייבת, ובא רב חיסטה ומסביר במה מדובר. כנראה, מעשר שני יש לו שני שלבים. נגיד, אני גר בפרדס חנה, אז אני מפריש אותו בפרדס חנה, ובשלב הזה אסור לי לאכול אותו, אחרי זה אני הולך איתו לירושלים, ושם מותר לי לאכול אותו. אז אומר רב חיסטה שהמחלוקת כאן בברייתא היא כשהגעתי כבר לירושלים, ששם, כיוון שכבר מותר לי לאכול, אז חכמים אומרים שזה ממון הדיות, ולכן היא חייבת בחלה, ורבי מאיר אומר זה עדיין ממון גבוה והיא פטורה. אבל בגבולין, כלומר כשאני עדיין בפרדס חנה, כאן כיוון שאסור לי לאכול, אז לפי כולם היא ודאי ממון גבוה והיא פטורה מחלה, ועד כאן אותה ברייתא. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? כי לפי מה שרב חיסטה הסביר שם, יוצא שמעשר שני בגבולין בפרדס חנה הוא ממון גבוה וממילא הוא פטור מחלה, וזה קשה על המשנה שלנו. למה? כי כאמור במשנה אמרנו שמעשר שני של עיר הנידחת ייגנז, כלומר הוא אסור, רק לא שורפים אותו כי זה קדוש, אז ייגנז. עכשיו, על איזה שלב של מעשר שני מדובר כאן? אז ברור לגמרא שכאן מדובר בדיוק על אותו מצב שדיברנו מקודם בברייתא לגבי החלה, כלומר שמדובר באדם שגר בעיר מחוץ לירושלים והוא הפריש מעשר שני, אבל הוא עוד לא הביא את זה לירושלים. למה זה ברור? כי ודאי שלא מדובר במישהו שגר בירושלים ושירושלים נעשתה עיר הנידחת, כי ירושלים לא יכולה להיות עיר הנידחת, וגם ודאי שלא מדובר שהוא בעיר אחרת והוא כבר הביא את המעשר שני לירושלים, כי גם אז לא ישרפו את המעשר, כי הרי אמרנו שגם של הרשעים שורפים רק ממון שאפשר להביא חזרה לעיר הנידחת, וכאן מעשר שני שכבר הכניס אותו לירושלים, אז המחיצות של העיר קלטו אותו, כלומר אסור כבר להוציא אותו מירושלים, לכן אי אפשר להחזיר אותו לעיר הנידחת ושם לאסור אותו, אז ודאי שגם בזה לא מדובר, אלא במה מדובר במשנה? שהוא הפריש מעשר שני וזה עדיין בעיר, ועל זה המשנה אמרה שזה נאסר. ולמה זה נאסר? כי זה ממון הדיות. וזה קשה מאותה ברייתא לגבי עיסה. כי שוב, בברייתא לגבי עיסה אמרנו שבמצב הזה היא פטורה מחלה בגלל שזה ממון גבוה, כי זה מעשר שני מחוץ לירושלים וזה אסור באכילה. לעומת זאת אצלנו אמרנו שהמעשר שני נאסר בגלל שזה ממון הדיות. אז שוב, בעיסה אמרנו זה ממון גבוה, אצלנו אמרנו זה ממון הדיות. עד כאן הקושייה. ולזה הגמרא מביאה שני תירוצים, והמשותף לשניהם זה שבאמת הברייתא צודקת, שכשזה מחוץ לירושלים זה ממון גבוה, וממילא ודאי שזה לא נאסר מדין עיר הנידחת, כשזה בתוך ירושלים לרבי מאיר זה עדיין ממון גבוה וזה לא נאסר, לחכמים זה ממון הדיות, ועקרונית לכאורה זה נאסר, ועל זה המשנה דיברה כשהיא אמרה שזה נאסר, אבל עדיין כאמור קשה, למה זה נאסר? הרי אי אפשר להוציא את זה מירושלים, ואם אי אפשר להוציא בשביל להחזיר את זה לעיר ושם לשרוף, אז זה בכלל לא נאסר. אז למה זה נאסר? אז כאמור, שתי תשובות. תשובה אחת אומרת, באמת כאן זה נאסר מסיבה אחרת לגמרי שבכלל לא קשורה לעיר הנידחת, וזה שהמעשר שני שנכנס לירושלים הוא גם נטמע, וזאת הסיבה שהוא נאסר, כלומר, בלי שום קשר לעיר הנידחת, פשוט כי הוא מעשר שני שנטמע, ואין מה לעשות איתו. גמרא אחרי זה תסביר שבאמת אם המעשר שני עצמו נטמע, עדיין אפשר לפדות אותו ואז הוא לא נאסר, אבל כאן מדובר שכבר קנו עם המעשר שני אוכל אחר, וזה מה שנטמע, וזה באמת כבר אי אפשר לפדות. זאת הסיבה שזה נאסר, וזה באמת לא קשור לעיר הנידחת. זה הסבר ראשון, אבל הגמרא מקשה על זה, רגע, אבל אם זה לא קשור לעיר הנידחת, אז למה המשנה אמרה את זה בהקשר לעיר הנידחת? לכן, הסבר שני, באמת זה כן נאסר מדין עיר הנידחת, ולמה? הרי אמרנו שאם אי אפשר להוציא, זה לא נאסר. עונה הגמרא, כאן אפשר להוציא, כי מדובר בתקופה שבה לירושלים כבר אין מחיצות, וכיוון שכל הדין הזה שאסור להוציא זה דין דרבנן, הם גזרו רק שיש מחיצות פיזיות, לא כשכבר אין, וממילא אפשר להוציא, וממילא כיוון שאפשר להחזיר את זה עקרונית לעיר הנידחת, אז זה כן נעשה, רק שבפועל לא שורפים אלא קוברים, כי זה קדוש. עד כאן שני התירוצים, למה המשנה אמרה שמעשר שני נאסר, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון לגבי מעשר שני, וגענו לשורה השישית בעמוד א'. הסעיף השני זה שהמשנה אמרה גם על כתבי הקודש שגם הם יגנזו. וגם כאן אותו הסבר כמו במעשר שני, למרות שהם קדושים, הם לא ממון גבוה, הם ממון הדיות, הם שייכים לבן אדם, ולכן באמת הם נאסרים כמו כל שאר הרכוש, רק שבפועל לא שורפים אותם כי זה קדוש, לכן גונזים. זה הסבר. עכשיו, שואלת הגמרא, רגע, איך בכלל עיר שיש בה כתבי הקודש נעשית עיר הנידחת? הרי רבי אליעזר אמר שאם יש אפילו מזוזה אחת בכל העיר, אז זה מציל את כל העיר, היא לא נעשית עיר הנידחת. ולמה? כי כיוון שאי אפשר לשרוף את כתבי הקודש, כמו שאמרנו, כי זה קדוש, אלא צריך לקבור, אז ברגע שיש משהו שהוא שייך לשלל העיר, אבל בכל זאת אי אפשר לשרוף אותו, אז אין עיר הנידחת. אז אותו דבר, אם יש כתבי הקודש בעיר, לא אמור להיות עיר הנידחת. אז איך המשנה בכל זאת דיברה על כתבי הקודש בעיר הנידחת שגונזים אותם? אומרת הגמרא, באמת המשנה היא לא כמו רבי אליעזר, לדעתה, זה שאי אפשר לשרוף חלק מהדברים, זה לא מבטל מזה את הדין של עיר הנידחת, אלא אותם גונזים, ואת השאר שורפים. ועד כאן הסעיף השני של החלק הראשון, עוד דברים קדושים בעיר הנידחת. החלק השני, אחרי שחבנו את עיר הנידחת, האם מותר לעשות שם גינות ופרדסים? אז במשנה ראינו שזה מחלוקת, ושתי הדעות לומדות מאותו פסוק, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. רבי יוסי הגלילי אומר שאסור גם גינות ופרדסים, כי כתוב והייתה תל עולם. לעומת זאת רבי עקיבא אומר שמותר, כי כתוב לא תיבנה עוד. כלומר, אסור להחזיר אותה למה שהייתה, להיות עיר, אבל לעשות גינות ופרדסים, זה מותר. זה מה שראינו במשנה, ועכשיו מציעה הגמרא שלכאורה המחלוקת תלויה בעיקרון של רבי אבין. ובשביל להבין את זה, בואו נקדים שבדרך כלל, כשיש כלל ופרט, כלומר שיש פסוק שמציג דין באופן רחב וכללי יותר, ואחרי זה פתאום הפסוק מצמצם ומציג את הדין באופן מצומצם ופרטי יותר, אז כשיש כלל ופרט, בדרך כלל הולכים לפי הפרט, כלומר לפי המצומצם יותר. זה בדרך כלל. אבל אומר רבי אבין שאם הכלל הוא עשה, והפרט המצומצם הוא לא תעשה, אז כאן דווקא לא הולכים לפי הפרט, אלא נשארים עם הכלל. זה העיקרון, ועכשיו בוא נראה איך זה מיושם אצלנו. אצלנו בפסוק בעצם גם כן יש פסוק שיש בו סוג של סתירה פנימית של כלל ופרט. כלומר, בהתחלה כתוב והייתה תל עולם שזה כלל, כי זה אומר שיש כאן דין רחב יותר, שאסור הכל, גם לא גינות ופרדסים, ומיד אחרי זה יש פרט, כלומר צמצום, שרק לא תיבנה עוד, אסור לעשות שם עיר, אבל גינות ופרדסים מותר. אז מה עושים? הולכים לפי הכלל או לפי הפרט? אז סתם ככה, כאמור, כשיש כלל ופרט, הולכים לפי הפרט. אבל כאמור, אם נלך לפי רבי אבין, אז כאן, כיוון שהכלל הוא עשה, והייתה תל עולם, זה עשה, ואילו הפרט לא תיבנה עוד, זה לא תעשה, לא תיבנה עוד, אז כאן דווקא הולכים לפי הכלל, כלומר לפי התחלה של והייתה תל עולם, ונאסור גם גינות ופרדסים. זה לפי רבי אבין, ויוצא בעצם שרבי יוסי הגלילי שאסר גינות ופרדסים הוא כמו רבי אבין, ואילו רבי עקיבא שלח לפי סוף הפסוק לא תיבנה עוד והתיר גינות ופרדסים הוא לא כמו רבי אבין. עד כאן הצעה של הגמרא, אבל דוחה הגמרא לא נכון. יכול להיות שגם רבי עקיבא מסכים לרבי אבין שעקרונית אמורים ללכת כאן לפי התחלה, לפי הכלל, ולאסור גינות ופרדסים, אלא שכאן למה הוא בכל זאת מתיר? בגלל שיש מילה מיותרת בסוף הפסוק, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. המילה עוד מיותרת, ומזה הוא דורש שלמרות העיקרון של רבי אבין, בכל זאת אסור להחזיר אותה עוד למה שהייתה, אבל גינות ופרדסים מותר. זה רבי עקיבא, ועכשיו חזרה לרבי יוסי הגלילי, אז מה הוא ילמד מהמילה עוד? הוא ילמד בדיוק להפך, היא לא תיבנה עוד, כלומר לא תיבנה לגמרי, אפילו לא גינות ופרדסים, ולפי זה בעצם יוצא, בניגוד לפשט של המשנה, שבעצם שניהם לא לומדים מהכלל או הפרט, אלא הם לומדים מהמילה עוד. רבי עקיבא לומד משם, לא תיבנה עוד איך שהייתה, אבל גינות ופרדסים מותר, ואילו רבי יוסי הגלילי לא תיבנה עוד לגמרי, גם לא גינות ופרדסים. ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי גינות ופרדסים. החלק השלישי, בערך בשליש העליון של עמוד א', זה מה עושים עם העצים שנמצאים בעיר הנידחת. אז אומרת הברייתא שעצים תלושים הם אסורים כמו כל שאר רכוש של העיר, אבל עצים מחוברים בהם לא נוגעים. למה? כי כמו שראינו אתמול, כתוב ואת כל שללה תקבוץ. אז רק דברים כאלו שאפשר לקבוץ אותם ולשרוף אותם כמו שהם, אז הם צריכים שריפה, אבל עצים שקודם צריך לתלוש אותם מהאדמה ורק אז לקבוץ, אז בהם לא נוגעים. זה לגבי עצים של עיר הנידחת. בסוגריים, אותה ברייתא מזכירה שביריחו לעומצות, כשכבשו את הארץ והחרימו את כל העיר, אז החרימו לא רק את העצים התלושים, אלא גם את המחוברים, וזה בעצם הוביל אותנו לחלק הרביעי של השיעור, שכאן אנחנו קצת עוזבים את הנושא של עיר הנידחת ועוברים לדבר על יריחו ועל עוד כמה נושאים שיוצאים מזה, ואת החלק הזה נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מה שהרגע אמרנו, שהעצים ביריחו כולם אסורים גם המחוברים. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב ביהושע ו, והייתה העיר חרם, היא וכל אשר בא להשם, המילים וכל אשר בא מיותרות, ומרבות גם את העצים המחוברים. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה שיהושע באותו פרק מקלל את מי שיבנה את העיר. כתוב שם, וישבה יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה, כלומר ארור מי שיבנה אותה, ואם הוא יעשה את זה, אז כשהוא יתחיל לבנות אותה הבכור שלו ימות, ואם הוא ימשיך אז עוד בנים ימותו, עד שבסוף כשהוא יציב את הדלתות, הבן הצעיר שלו ימות. זו הכללה של יהושע, ואומרת הברייתא שהכללה הזאת כוללת גם אם מישהו בנה את יריחו אבל קרא לה בשם אחר, וגם אם מישהו בנה עיר אחרת לגמרי וקרא לה יריחו. והגמרא מביאה ראיה לזה ממלכים א' פרק ט"ז, שם מסופר על חיאל בית האלי שבאמת בנה את יריחו, ובאמת הכללה התקיימה בו, שבהתחלה אבירם הבכור שלו מת, ובסוף סגוב הצעיר שלו מת, והגמרא מבינה שלא מדובר שהוא בנה את יריחו האמיתית, אלא הוא בנה עיר אחרת וקרא לה יריחו, והנה רואים שבכל זאת הכללה התקיימה, זאת הראיה של הברייתא, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שנפרט יותר לגבי אותו חיאל שבנה את יריחו, שוב לא היריחו האמיתית. בואו נקרא קודם את הפסוק. אז כתוב במלכים א' פרק ט"ז פסוק ל"ד, בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, באבירם בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון. זה הפסוק, ולגבי זה נאמר שני דברים. דבר אחד זה שיש ברייתא שקוראת להם רשעים, ולכאורה כוונה לבנים, והגמרא אומרת למה בנים רשעים, מה הם עשו? אלא מסבירה הגמרא, הכוונה היא לחיאל האבא, שהוא היה רשע, והוא רשע כי מילא בבן הראשון הוא לא ידע, אבל אחרי שהבן הראשון מת הוא היה צריך להבין שיש כאן את הכללה ולא להמשיך לבנות. זה דבר ראשון. דבר שני, מזה שהפסוק אומר אבירם בכורו ואחרי זה סגוב צעירו, אפשר ללמוד מכאן שהיו עוד בנים באמצע, כי אם היו רק שני בנים, אז לא היה צריך לקרוא לסגוב צעירו, כי אם הוא לא הבכור, אז ברור שהוא הצעיר. אלא מכאן שהיו עוד בנים באמצע, וצריך להדגיש שסגוב הוא הבן האחרון. ועד כאן הדבר השני לגבי הסיפור של חיאל, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה, זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', זה לגבי הבצורת שגזר אליהו הנביא. מה הקשר? אז בואו נחזור שנייה לפסוקים. כאמור, הפסוק שקראנו מקודם במלכים א', זה פרק ט"ז, פסוק ל"ד, וזה הפסוק האחרון של הפרק לגבי חיאל שבונה את יריחו. אבל עכשיו בואו נראה את ההקשר הכללי בפסוקים, וזה יוביל אותנו לדיון על אחאב ועל אליהו, ואת זה נחלק לארבעה שלבים. בשלב הראשון בואו נראה את הפסוק של לפני חיאל והפסוק שאחרי, ונראה מה הקשר בין הפסוקים. אז כאמור, הפסוק של חיאל זה פרק ט"ז פסוק ל"ד, שהוא בנה את יריחו. פסוק לפני, פסוק ל"ג, זה לגבי הרשעות של אחאב, ויעש אחאב את העשירה ויוסף אחאב לעשות להכעיס את השם אלוקי ישראל וכולי. זה הפסוק של לפני. הפסוק שאחרי חיאל, זה כבר בפרק הבא, זה לגבי אליהו שהוא גוזר שלא יהיה גשם, ויאמר אליהו התשבי וכולי, חי השם אלוקי ישראל וכולי, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. אלה הפסוקים. שוב, הרישות של אחאב, חיאל שבונה את יריחו, ואז הגזרה של אליהו לגשם. והשאלה היא, מה הקשר בין הפסוקים? אז הגמרא מספרת שכשחיאל ישב שבעה על אחד מהבנים שלו, אז באו לנחם אותו גם אחאב וגם אליהו בו זמנית, והם דיברו שם בניחום, ושניהם הסכימו שמה שקרה לבנים של חיאל זה בגלל הכללה של יהושע. ואז אחאב שואל את אליהו, למה הכללה של יהושע התקיימה, ואילו הכללה של משה שאם יעבדו עבודה זרה לא יהיה גשם, זה לא יתקיים. הרי הנה, אני עובד עבודה זרה על כל גבעה, ועדיין יש גשם. ואליהו שומע את זה, כאילו אחאב הרים לו להנחתה, ואליהו אומר, יודע מה, אתה צודק. אני גוזר שלא יהיה גשם. וכך הסברנו את הקשר בין הפסוקים, שהפסוק של יריחו בעצם קושר בין הרישות של אחאב לבין הגזרה שלא יהיה גשם, ששוב, אליהו גוזר את זה בעקבות זה שאחאב אמר למה הכללה של משה לא מתקיימת. ועד כאן השלב הראשון לגבי אליהו. השלב השני זה כבר ברבע התחתון של עמוד א', אחרי שהוא גוזר שלא יהיה גשם, אז השם שולח את אליהו לנחל קרית, ושם העורבים מביאים לו בשר, והוא שותה מהנחל, והגמרא אומרת שמאיפה הבשר? מהשוחטים של אחאב. זה דבר שני. שלב שלישי, כיוון שהבצורת מתמשכת, אז הנחל הזה של אליהו מתייבש גם הוא, אבל עדיין אליהו לא מסכים לוותר ולא מביא גשם, ולכן השם מסדר את העניינים כך שאליהו יאלץ לוותר. איך הוא עושה את זה? אז נקדים שהגמרה בתענית מספרת שיש שלוש מפתחות שלא נמסרו לבני אדם, כלומר שלושה דברים שהם ישירות מהשם, וזה מפתח חיה, כלומר יולדת, מפתח גשמים ומפתח תחיית המתים. זאת הקדמה עכשיו לסיפור. אז השם שולח את אליהו למקום שנקרא צרפת, ושם הוא מתארח אצל אישה אלמנה, והבן של האלמנה מת, ואליהו רוצה להחיות אותו. עכשיו, בשביל להחיות אותו הוא בעצם צריך את מפתח תחיית המתים, אבל אומר לו השם, אתה כבר קיבלת הרי את מפתח הגשמים, אני לא יכול לתת לך שני מפתחות מתוך שלושה, זה כבר מוגזם, תחזיר לי את מפתח הגשמים ואני אתן לך את מפתח תחיית המתים. אז באמת אליהו עושה את ההחלפה הזאת, הוא מחיה את בן האלמנה, אבל עכשיו מפתח הגשם חזר לקדוש ברוך הוא, וככה השם יכול להביא גשם. ועד כאן השלב השלישי. השלב הרביעי והאחרון בסעיף הזה ובחלק הזה, גם לגבי אליהו, זה בשורה האחרונה בעמוד א', זה שמסופר שאליהו נביא היה בלבקר את רבי יוסי בציפורי כל יום. עכשיו, יום אחד, כשאליהו לא היה שם מן הסתם, רבי יוסי דרש על אליהו שהוא היה קפדן. עכשיו, בתגובה לזה, אליהו קצת החרים אותו, ושלושה ימים לא בא לבקר אותו בבית המדרש. ועל זה אמר רבי יוסי, הנה, זאת בדיוק הראיה שאתה קפדן, כי אתה מעניש אותי על זה שקראתי לך קפדן. עד כאן שלב רביעי של הסעיף הרביעי בחלק השני של השיעור. בחלק הזה דיברנו על יריחו ועל חיאל ועל אחאב ועל אליהו, וזה היה החלק הרביעי של השיעור. החלק החמישי והאחרון מחזיר אותנו שוב לעיר הנידחת, אנחנו בשורה השלישית בעמוד ב', וזה שכתוב למען ישוב השם מחרון אפו. ולגבי זה נאמר שני דברים, דבר אחד אמרנו כבר במשנה, שמכאן שכל זמן שרשעים בעולם, אז חרון אף של השם בעולם, והגמרה מסבירה איזה רשעים גורמים לחרון אף, אומר רב יוסף, גנבים, ושימו לב, הוא לא אומר עובדי עבודה זרה, שזה בעצם הנושא של עיר הנידחת, אלא גנבים, זה דבר ראשון. דבר שני, בהקשר לזה, הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שכשרשע בא לעולם, אז חרון אף בא לעולם, וכשרשע עובד מן העולם, אז טובה בא לעולם. ולגבי צדיק זה להפך, שכשצדיק נפטר מן העולם, אז רעה בא לעולם, וכשצדיק בא לעולם, אז טובה בא לעולם, שנאמר, ויקרא את שמו נוח, למור, זה ינחמנו ממעשינו, מצוון ידינו, מן האדמה אשר עררה השם. ועד כאן החלק החמישי, וברוך השם, בזה סיימנו את הפרק ואת המסכת. הדרן הלך כל ישראל לשלם חלק לעולם הבא, וסליק עלה מסכת סנהדרין, ובואו נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון המשכנו את הדיון של אתמול, וראינו עוד שני דברים קדושים בעיר הנידחת, וזה מעשר שני וכתבי הקודש, ששניהם אומנם קדושים, אבל מדובר במצב שבו הם לא ממון גבוה, אלא ממון הדיות, וממילא הם נאסרים מן הדין, אבל בכל זאת המשנה אמרה שלא שורפים אותם, כי הם קדושים, ולכן גונזים אותם, כלומר קוברים. זה באופן כללי, ואז פירטנו. אז לגבי מעשר שני, הקשנו מברייתא לגבי עיסה של מעשר שני, ששם עולה שמעשר שני שהוא מחוץ לירושלים, אז לפי כולם הוא ממון גבוה, בתוך ירושלים זה מחלוקת. לעומת זאת אצלנו, לכאורה גם דובר במעשר שני שעוד לא הוכנס לירושלים, ובכל זאת המשנה אמרה שהוא כן נאסר, כלומר הוא ממון הדיות, ולא ממון גבוה, זאת הייתה הקושייה, ותרצנו, לא, אצלנו זה גם נכנס לירושלים, ואז לפי חכמים זה ממון הדיות, ולכאורה זה אמור לאסר. הבעיה היא שזה עדיין לא אמור לאסר, בגלל שכיוון שאי אפשר להוציא את זה מירושלים, אז זה לא נאסר. ועל זה תרצנו, או שכאן זה נאסר מסיבה אחרת לגמרי, וזה כי זה נטמע, ואז אין איזה שום קשר לדיני עיר הנידחת, שזה בעייתי. או הסבר שני, כאן מדובר בתקופה של ירושלים, כבר לא היו מחיצות, ולכן אין איסור להוציא, ולכן זה כן נאסר. זה לגבי מעשר שני. לגבי כתבי הקודש ומעשר שני, הגמרא שואלת, רגע, אם יש משהו שנאסר אבל אי אפשר לשרוף אותו כי הוא קדוש, אז שיטת רבי אליעזר זה שפשוט לא עושים עיר הנידחת לכל העיר. איך זה מסתדר עם המשנה? אומרת הגמרא, זה לא מסתדר. ובאמת המשנה היא לא כמו רבי אליעזר, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני, אחרי שחבנו את עיר הנידחת, האם מותר לעשות שם גינות ופרדסים? אז המשנה הביאה מחלוקת רבי יוסי הגלילי אסר ורבי עקיבא התיר. המקור של שניהם במשנה זה מי והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד. רבי יוסי הגלילי לומד מההתחלה והייתה תל עולם, כלומר גם לא גינות ופרדסים. ואילו רבי עקיבא לומד מהסוף, לא תיבנה עוד, כלומר לא לבנות את העיר, אבל גינות ופרדסים מותר. הגמרא הציעה שבעצם רבי יוסי הגלילי הוא כמו רבי אבין, שיש כאן כלל ופרט, הוא הולך לפי הכלל, כי הכלל הוא עשה והפרט הוא לא תעשה, ולכן הוא לומד מי והייתה תל עולם, כלומר גם לא גינות ופרדסים. אבל תוכה הגמרא, לא, גם רבי עקיבא יכול להסתדר עם רבי אבין שעקרונית צריך ללמוד מבעייתה תל עולם, אלא שהוא לומד מהמילה עוד בסוף, לא תיבנה עוד, שזה בא להדגיש שדווקא כמו שהייתה לו, אבל גינות ופרדסים מותר, ואילו רבי יוסי הגלילי לומד להפך, לא תיבנה עוד, כלומר, לגמרי, גם לא גינות ופרדסים, זה היה החלק השני. בחלק השלישי לגבי אילנות, אם הם תלושים אסור, אם הם מחוברים מותר, כי הם מחוסרים קציצה וקיבוץ, ואגב, הברייתא אומרת שביריחו גם המחוברים היו אסורים, וזה הוביל אותנו לחלק הרביעי לגבי יריחו, וכאן ראינו ארבעה סעיפים. סעיף ראשון, כאמור, אילנות ביריחו, גם המחוברים היו אסורים, למדו את זה מ"והייתה העיר חרם", היא וכל אשר בא להשם, מזה מרבים גם את המחוברים. דבר שני, יהושע הטיל כללה על מי שינסה לבנות את העיר, והברייתא אומרת שזה גם אם הוא יבנה את העיר יריחו עצמה, אפילו שהוא יקרא לה בשם אחר, וזה גם אם הוא יבנה עיר אחרת, רק שהוא יקרא לה בשם יריחו, ומביא ראיה לזה מיכיאל, שמסופר במלאכים א', שהוא בנה את יריחו, ובאמת הבנים שלו מתו, ושם זה לא היה יריחו המקורית, אלא עיר אחרת שהוא קרא לה יריחו, וזה מוביל לסעיף השלישי, הסיפור של חיאל, וראינו שני דברים על זה, גם שכשהברייתא אומרת שהם יהיו רשעים, הכוונה היא לא לבנים, אלא לחיאל עצמו, שלא למד לקח מהבן הראשון שמת לו, ודבר שני, אמנם הפסוק מזכיר שני בנים, אבל באמת היו לו יותר בן לבן. וסעיף רביעי, דיברנו על הפסוקים לפני ואחרי, אז הסדר של הפסוקים שם זה פרק ט"ז, פסוק למד ג' זה הרשות של אחיו, פסוק למד ד' זה חיאל בונה את יריחו, ופסוק הבא, פסוק א' בפרק הבא, זה של יהו גוזר שלא יהיה גשם. ומה הקשר? אז הגמרא מספרת שגם אחיו וגם אליהו בעלו נחם את חיאל, ואחיו שאל למה הגזרה של יהושע מתקיימת, ואילו הגזרה של משה שאם עובדים עבודה זרה לא יהיה גשם, זה לא מתקיים, אז אליהו גוזר שבאמת לא יהיה גשם, זה שלב ראשון. שלב שני, כשאין גשם, אז אליהו הולך לנחל קרית, והוא שותה שם מהנחל, ואוכל בשר שהעורבים מביאים לו מהשוחטים של אחיו. שלב שלישי, איך השם מחזיר את הגשם בסוף, זה קורה כי הבן של האלמנה של אליהו התארח אצלה מת, ואליהו רוצה להחיות אותו, אז השם אומר לו, אני נותן לך את מפתח תחיית המתים, בתנאי שתחזיר לי את מפתח הגשמים, ואז השם מביא גשם. ושלב רביעי, רבי יוסי דורש בציפורי שאליהו הנביא היה קפדן, ובתגובה לזה אליהו באמת מפסיק לבוא אליו שלושה ימים, ועל זה אומר לו רבי יוסי, הנה, זה מה שאמרתי עליך שאתה קפדן. ועד כאן החלק הרביעי של השיעור לגבי אליהו. והחלק החמישי והאחרון, אמרנו שכתוב למען ישוב השם מחרון אפו, ראינו לזה שני דברים, אחד מהמשנה שכל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם, ואיזה רשעים, אומר רב יוסף גנבים, דבר שני ברייתא שמרחיבה את זה, שכשרשע בא לעולם חרון אף בא לעולם, וכשהוא עובד אז להפך, וכשצדיק נפטר מן העולם אז רעה בא לעולם, וכשהוא מגיע לעולם אז להפך, טובה בא לעולם, ופסוק מנוח שהוא הביא טובה לעולם. ועד כאן החלק החמישי, והדרן הלך פרק, כל ישראל יש לנו חלק לעולם הבא, וסליק עלה מסכת סנהדרין בעזרת השם, ניפגש מחר בעזרת השם במסכת מכות.